COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל. מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים אדון עידו שחם, קח את הרטלין שלך כבר.
אני לא יכול.
זה אחר את הלין, אתה אומר.
בדיוק.
זה אחר את הלין. ריקובר, מה קורה? ריקו.
חמישי שמח.
מה המצב? אתה במיקרו, אתה בטלפון 2, סליחה, התבלבלתי. מה עניינים? ריקו?
אני פה, אני פשוט על הריטלין, אתה יודע, שאתה אומר לשמרי, קח ריטלין, זה אומר שהוא הרבה יותר מדי שעות אקסל על המחשב.
לא, נראה לי, הוא לא מסוגל לשבת על אקסל, לא יודע. עכשיו, אתה חייב להכיר אותו, עידו שחמן, הגדרתי אותו, אני חושב שזה השמי הכי צבעוני שאני מכיר, שקיים. אומר לך צבעוני ברמה שהוא עושה רעש ובלגן, והוא לא, אתה אומר, וואלה, זה גם לא יועץ משכנתאות, הייתי אומר. דעתי, אתה גם עורך דין, נכון?
מה?
אתה גם עורך דין, נכון?
אני עורך דין למיסוי נדלן ושמיים מקרקעים, 12.
עכשיו, אם אתה מכיר אותו, ריקו, אם אתה יושב איתו רבע שעה, 20 דקות, אתה אומר, לא, זה לא, זה לא, זה לא. מה קורה, ריקו?
וואלה, בסדר גמור, אתה יודע כמה מקצוע שמות קרוב מאוד 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 לליבי, הבן שלי לפני בדיוק שבועיים, התחיל סטאז, אז זה בשמעות, כן, תודה.
שיהיה לו בהצלחה, זה לא פשוט הנושא הזה.
לא, שיהיה לו יותר בהצלחה ביום בינואר, כן, במבחן הראשון, אבל כן, יהיה מקצוע קשוח, מבחנים קשוחים, 35% מעבר בלבד במבחני לשכת השמאות. כן, עושים מהפכות, נחמה בוגין בקדנציה הזאת עושה מהפכות גדולות. יפה, שפו לכם, באמת, מגיע לכם.
כן, עובדים קשה. רק בשביל לעבור, כן. תקשיב אחרי זה לתוכנית, אנחנו נחקור כאן את עידו. אתה תבין מה הוא עושה. איך הוא אמר לי, הוא שמאי, הוא עובד גם עם בנקים ויש לו משרד גדול, אבל הוא עדיין בקרקע.
כן, הוא עדיין בקרקע.
כן, כן.
אתם יודעים מה, אולי בסוף הפינה שלי בעוד 3 דקות, אולי נעלה את הבן שלי לשיחת הפתעה שאנחנו עושים מדי פעם.
וואי.
אולי הוא מכיר אותי.
אולי.
הוא צעיר, הוא רק, אתה ריח ירוק של, אתה יודע, של...
פרח שמאות צעיר.
מה זה פרח שמאות צעיר? חיכה, אבל בוא נעשה לו קטע, ככה בסוף הפינה. וואלה, זורמים?
יאללה, אני זורם.
יאללה, זורם.
זורמים.
יאללה, קדימה. אני אפילו לא אסמס לו, אני רק...
כן.
רציתי לדבר על שתי דברים היום, קטנים. אחד, יש 4,700 זוכים חדשים השבוע במחיר בהנחה, או בשמו מחיר למשתכן, או בשמו מחיר למטרה. נעמיד, זה אותו דבר, זה אותה גברת בשינוי הדרת, פחות או יותר. מה שיפה הפעם, מתוך ה-4,700, אגב, 90,000 אנשים נרשמו בחמישה שבועות. 90,000 אנשים, שתבינו את
מקופת הדיור.
90,000 אנשים צעירים שזכאים, שזה מטורף. ורק בסך הכל 4,700 מהם זכו, זהו, אין יותר דירות. ומתוך 4,700, מה שיפה זה 900 אנשי מילואים זכו בזה, שזה יפה, מרטיט את הלב, מגיע להם ומגיע להם. חבל שלא עשו כל 4,700 עד שלא תיגמר המלחמה. מי שיכול להירשם זה רק אנשי המילואים, כדי להגדיל את הסיכויים שלהם לזכות. הלוואי שמישהו יעשה את זה כבר, אבל יש לנו איזה גולדקנופ אחד שלא מעניין אותו.
אני חייב להגיד לך שגם בסופו של דבר, אתה יודע, כל הנושא הזה של המילואימניקים והטבות, ואתה שומע, המילואימניקים שיוצאים, גם עצמאים, במיוחד עצמאים, שמאבדים את העסק שלהם, כי אתה יודע, אתה... בתור שכיר, סלח לי שאני ככה, בתור שכיר, אתה יוצא, אתה מקום עבודה שלך פחות או יותר מובטח. ברור שאף אחד לא ישמור לך אותו אם אתה תהיה עכשיו חצי שנה במילואים. יהיה לעסק שלך קשה לשמור אותו. עצמאים על אחת כמה וכמה. אנשים כאן מאבדים את ה... כל פעם שומעים את אותו בעל מסעדה שצריך למכור את המסעדה כי הוא לא מסוגל להחזיק אותה או לקיים אותה או נכנס שם מישהו. אני חושב שהמילואימניקים, חוץ מבנק מזרחי, ויוזמות פרטיות נוספות, גם בנק לאומי נתן את זה, אין שום יוזמה לטובת מילואים. תקנו אותי.
היה הטבה גדולה במכרז של ההון. שם היה מכרז לצמודי קרקע על הכינרת.
צמודי קרקע, אבל זה גם כן. דבר משהו פשוט, משהו פשוט למילואים נקים. בואו, 50% הנחה החודש על הארנונה.
לא, צריך הרבה יותר.
לא משלמים אגרת ביוב במים. בסדר, תחשוב, אגרת ביוב. סליחה שאני אומר את זה.
כלום כסף, מה זה, כמה זה? 70 שקל לחודשיים?
אגרת ביוב היא אגרה הכי קרה דרך אגב, אפרופו.
120 שקל מתוך תשלום של 200 שקל למשפחה המים. נו באמת, זה לא לעג לרש, עזוב אותך.
אבל אף אחד לא חשב על זה, אתה יודע מה?
אני יכול להגיד לך שאפילו בימי הרומאים, הרומאים שחזרו מהמלחמה, היו מקבלים נחלה חקלאית שלמה של אלפי דונמים של חיטה.
איפה אתה חושב למשפחה שלי יש נחלות? היו רומאים.
חברים, אנחנו, תקשיבו, אנחנו חיילי העורף. אנחנו מנסים לדאוג שהכלכלה תמשיך כמו שהיא אחרי שהחיילים הגיבורים, המילואימניקים והסדירים יחזרו מהמלחמה הזאת. הם חיילי החזית. מגיע להם שנלחמים בחזית כל מה שרק אפשר. הם הדור הבא, אני בן 55, הם הדור הבא שינהל את המדינה הזאת. ומבחינתי זה הדור שצריך כבר לצאת לדרך כדי להנהיג את המדינה הזאת. אנחנו חייבים להם, הם שנה וחודש נלחמים, שמים את הדם שלהם על השטח, נהרגים, נפצעים, 12 אלף פצועים חדשים יש במדינת ישראל, ונחים, ים של נחים, מגיע להם הכל נקודה, לא יעזור כלום, והרבה מעבר למחיר הנחה, מטרה, לא משנה מה.
נכון.
הרבה
נכון.
מעבר, אבל לפחות זה תנו 4,700 דירות, תנו רק לאנשים מילואים ולסדירים ולמי שיכול לקנות את הדירה. גם ככה, אגב, קראנו, וזה היה הנושא השני שרציתי לדבר עליו, שכל הבנקים מתחילים עכשיו להקשיח עמדות, מבינים סוף סוף אופר מה שאתה ואני, דיברנו הרבה זמן, אין יותר 97.3, 95.5, נגמר, זהו, עון עצמי צריך לעלות.
חייב לתת כוכבית, רק בנק לאומי כרגע קפץ ואמר, בוא נעצור רגע את הסוסים, שנייה. שאר הבנקים...
הם אמרו כבר, בציג הלמי יש בזה
כן,
משהו.
אבל כן, אבל עדיין, כרגע שאר הבנקים מנצלים את העובדה שבנק לאומי לקח אחורה.
אין השן בלי יש, עזוב אותך, זה יהיה בעוד שבועיים.
זה יקרה מתישהו, וכן.
נכון, נכון. בוא, בינינו, אנחנו שנינו יודעים שזה טוב שזה יקרה. זה מעולה שזה יקרה. אנחנו לא צריכים כאן שום סאב פריים שיהיה כאן בעוד 3-4 שנים.
דרך אגב, זה...
לא צריכים את זה.
זה לאו דווקא סאב פריים, כי הבעיה, שמע, אני... עשיתי לא מעט פודקאסטים על הנושא הזה ושוחחתי לא מעט. הבעיה הגדולה בסיפור הזה זה לא, בוא, סליחה שאני אגיד זה, הלקוח לא מעניין. ריקו, הלקוח לא מעניין. לקוח שנכנס ב10%, במידה והוא לא יצליח להשלים את העסקה, נניח בעוד 36 חודשים למחזר את הלוואת בלון, את אותה הלוואת קבלן, אז הוא יפסיד את ה10% שהוא שילם לקבלן. נניח קנה בדירה ב3 מיליון שקלים, הוא יפסיד את ה300,000 שקל. פיצוי מוסכם. אבל הקבלן, דרך אגב, הוא שילם לבנק את אותם 2 מיליון שקלים, נניח 70% או 60%, הוא שילם לבנק ריביות מראש של 2 מיליון שקלים, קרוב ל-250,000-260,000 שקל. כלומר, יצא הקבלן אפס מבחינת הרווח שלו, כי יש לו גם עליות שיווק וכאלה דברים. ובשביל לשחרר את הדירה, למכור אותה מחדש, הוא צריך להחזיר לבנק את הכסף שהוא קיבל מהלקוח, את אותם 2 מיליון שקלים. עכשיו נראה קבלנים מתחילים לשלם יומיים שהם בלחוצים לפני טופס 4, מתחילים לשלם להחזיר לבנק עם כסף. עכשיו דרך אגב, מי שהקבלן לא שם לב, אז הוא גם פתאום צריך גם לשלם את זה עם הצמדות. ושם תהיה הבעיה הגדולה, עד שהוא יצליח לשחרר את הנכס. יש שם הליך מאוד מורכב משפטית לדעתי בסיפור הזה.
כל עוד יהיה מסה קטנה של אנשים כאלה שלא יכולים לשלם, אז מה שהקבלן הוא לא יהיה לו skin in the game, הוא יתקשר לחבר טוב ויגיד לו, תשמע, בוא במחיר החוב הזה תקנה את הדירה הזאת. אבל אם יש פה מסה קריטית כמו בזיום נחל או בזיום קרקע שהיא כבר רעילה, כל הקבלן יקרוס.
כן, לא, אבל שמה, זה... קבלנים קטנים כן יקרסו. קבלן קטן שעכשיו בנה בניין של 10 דירות, ומתוך ה10 דירות האלה נניח 2 דירות בסך הכל עם ההלוואת קבלן לא מסתדרים, והוא צריך, עכשיו צריך להכניס יד לכיס ולשלם 4 מיליון שקלים, ולמעשה יש לו אפס, הוא במינוס על הדירה הזאת כבר ברווח שלו, לא בטוח שיצליח.
אני לא חושב שאנחנו נראה את הכיוון הזה. אני חושב שדווקא יהיה קנייה של הקבלנים הקטנים על ידי קבלנים טיפה יותר גדולים, והם מיזוגים.
אופה, אופה, רגע, עידו, עידו, לקחת לי את האייטם הלפני האחרון.
מחילה, מחילה.
תקשיב, אני, יש...
שמי על הקרקע.
מה, מה?
אני שמי על הקרקע, אני מכיר את הדברים.
כן, לא, אנחנו רואים באמת את המגמה שיש בשבועות האחרונים, דיברנו, מליס רון קנתה את אביו, עזריאלי הודיע שהיא רוצה לקנות את צמח אמרמן. אנחנו רואים עזיבה של שני מנכלים מאוד גדולים וחשובים, מורדי. מורדי ב-ICR, מיכה קליין עוזב אחרי 13 שנה את אפריקה מגורים, חברים, מה שהוא קורא פה, רון אבידן עזב את אזורים ועובר לעזריאלי, חברים, יש כאן משהו מאחורי, משהו כאן, לא מאחורי הקליים, אבל קורה משהו גדול בנדלן. בואו, מתכוננים כאן, אנחנו כל הזמן אומרים, יהיה כאן פיצוץ של, פיצוץ טוב, כן, סליחה לו למלחמה, אבל יהיה כאן פיצוץ טוב כלפי מעלה, הוא הולך לקרות, רואים את כל השחקנים הגדולים נערכים לזה.
אבל זה לא רק בגדולים, זה גם בבינוניים, ראית את גבאי סוגרים עם אינטאון.
גבאי קנו את זה, יוסי רייקי 50% נרכש על ידי אספן, שזאת קרן עצומה של כסף. בואו, יש כאן, קוראים כאן דברים.
יש מובס.
כלל נכנסת לזה, מגדל נכנסה לאלקטרה, קוראים כאן דברים, יש כאן, קורה כאן משהו, כולם נערכים.
אנחנו בתחום מעניין, אנחנו בתחום מעניין.
נהיינו, אתה יודע, בואו, הייטק אומרים שהוא מת, יש הרבה פיתורים, אז יש לאנשים עם הכסף, קונים לא הייטק, קונים נדלן, וואלה בסדר גמור, כל טוב. יאללה, נעלה את הבן שלי קצת?
יאללה, נעשה לו שיחה. שיחה בהפתעה קצרה, כן.
כן, יאללה.
כן, כן, כן. גם, טריקו מלווה אותנו כבר בתוכנית המון זמן. כל פעם מתחיל איתנו בשידור, מי שלא מכיר, טריקו היה סמנכ"ל מרכז הבנייה, מנכ״ל מרכז הבנייה הישראלי, הוא הפך את המפלצת הזאת שנקרא עיר הנדלן לעיר הנדלן, והוא היה סמנכ״ל.
הלו, ליאב.
כן.
מה קורה בן שלי, הקרח אתה?
וואלה, בסדר, מה קורה?
בסדר, תגיד שלום, תתנהג יפה, אתה בתוכנית רדיו סול, מה נשמע?
הלו, ליאב.
איזה?
ליאב, אתה עכשיו בשידור חי בתוכנית פרלמנט הנדלן ברדיו סול.
וואלה.
וואלה, כן, ואנחנו...
שלום, שלום.
הבנו שאתה פרח שמעות.
כן, יש שם מתארח בתוכנית, תשמע, ליאב, מתארח בתוכנית...
עידו שחר.
עידו שחר, שהוא שמיים מקרקעין, בעל משרד, ואמרתי, וואי, איזה קטע, בדיוק הבן שלי התחיל סטאז'. אמרתי, כן.
אולי אצלך, עידו.
לא, לא.
עידו, תן לו עם הטיפים. למרות שהוא עכשיו, אתה יודע, במשרד, הוא עובד במשרד במנשה לייבוביץ' בנתניה. אבל תן לו טיפ ככה, אתה יודע.
קודם כל, הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לך, זה תנצל כל רגע, כל שנייה, תעבוד כל רגע. שולחים אותך לארכיב, לסדר את הארכיב, תמצא את התיקים השמנים הגדולים, תקרא את השומות הגדולות, תנסה ללמוד כמה שיותר, כל הזמן תשאל שאלות, תנסה כמה שיותר תיקים, יש לך עכשיו את ההזדמנות של החיים שלך ללמוד מקצוע מדהים, מדהים, יש לך מטריה של מישהו שהוא חונך אותך, הוא אמור לתת לך תשובה לשאלות, וגם מעליו יש עוד מישהו, זה הזמן שלך פשוט לשתות ידע, העקומת למידה שלך מטורפת, תעשה כמה שיותר עבודה, שולחים אותך לארכיב, שולחים אותך מחוץ למשרד, תעשה את זה מהר, תחזור חזרה, המאני טיים שלך הוא על התיקים במשרד, חשוב מאוד להכיר את השטח, אבל המאני טיים הוא במשרד, ללמוד מהאנשים האחרים, פיר לרנינג, זה זהב.
אחד משמעי, אחד משמעי. הלכת להרחיב, אני שומע את זה הרבה לאחרונה.
ואני, שמע, ריקו, אני חייב להגיד לך, אני מהצד, הייתי בטוח שבסטאז' היותר טוב זה להיות בחוץ, לעשות שמאויות, אבל כאן הפכו לי את העולם עכשיו.
כן, אוקיי. גם אני לא ידעתי, אבל כן.
זה, ושאתה חושב על זה, זה נכון, זה נכון.
תראה, מה שקורה...
לא, גם אמרו לי שעדיף קודם כל ללמוד את המשרד הדברים, את העבודה, בוא נגיד, הבק יותר, להבין מה, מול מה אני עומד, ואחרי זה ללכת ולבחון את השטח.
לא, זה... שני הדברים קורים ביחד, בו זמנית. אני פשוט יכול להגיד לך בתור אחד שלפני 20 שנה היה התרום מתמחה הראשון במדינת ישראל, אז אני יכול להגיד לך שעשיתי את כל המשימות, היינו עובדים שעות מטורפות, היינו מתחילים באיזה 6 בבוקר, מסיימים ב-2 בלילה. וגם ששלחו אותי להרחיב, תמיד עם חיוך על הפנים, תמיד ללמוד, תמיד ללמוד, וזה הוכח את עצמו, עובדה, אני במקצוע 20 שנה, ואני בעלים של משרד משלי, יש לי ישיבה עובדים משלי. העובדים שלי הם לומדים ממני. זכיתי גם ללמד מבוא בעברית, בטכניון ובאוניברסיטת תל אביב.
זה כיף. ליאב, תסביר לי. אופר, אתה חייב להגיד לבן שלי, כמה אנשים אתה מכיר שבועיים בתחילת הקריירה שלהם מקבלים שיחה בהפתעה בתוכנית רדיו בלייב?
אני מכיר שלושה אנשים בכל החיים שלי שהם מקבלים שיחה בהפתעה בתוכנית רדיו של נדלן.
של נדלן, שיש לך 5,000 מאזינים, אתה קולט?
כן, מתוך
שלוש... בטחון אני קצת מבין כמה מילים ממה שאתם אומרים.
איפה למדת?
באריאל.
באריאל.
באוניברסיטת אריאל? אוקיי. אתה כבר אחרי מבוא?
האמת שעשיתי פעם אחת, לצערי נכשלתי, אבל לא נורא, יש עוד מבחן לפנינו בינואר.
אז אתה בטרום בעצם, אתה בטרום, עוד לא
חייב. תודה עידו, נתתי לכל החברים שלי שאנחנו מכירים, לא נגיד שמות, נתתי להם את התעודת זהות ואת המשפחה ואת השם ואת הכל, אמרתי, תעזבו, אמרו, אין פרוטקציה, נגמר, שיעשה את המבחן וישתוק.
בדיוק.
וריקו, כל החברים שלו, אין לו, אצלו בטלפון, הספיד על זה 200. אני שקש.
טוב, חברים, ליאב תשמע, אתה חייב לשמוע את המשפט שאני תמיד מסיים איתו, את כל התוכניות. אני אומר, חברים, רוצו טוסו לקנות דירות כי המחירים יעלו, אז קדימה. נכון שמי קצר? נכון שמי צעיר?
פרח שמעות.
אני הולך להרחיב.
אין קליטה בארכיב. שיהיה לך בהצלחה ליאב, יש לך אחלה אבא.
תודה רבה רבה לכם, תודה.
ריקו, שיהיה סוף שבוע נעים. תודה רבה.
אמן, אמן, אמן. ביי חברים, ביי עידו.
יאללה, ביי. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, צהריים טובים, עידו שחם.
צהריים טובים, מה העניינים?
מה המצב? שמאי המקרקעין, שקודם כל מעריץ אותך על זה שבאת לפה עם אמא שלך, עם אורחת, עם חכה לנו פה, מלכה, שחם, הבאת אותה ממצפה רמון.
כן. כן, אנחנו ממצפה רמון.
אני עם אמא שלי הייתה גר במצפה רמון, הייתי אומר לה, תעלי על הקו, אני אסוף את התחנה המרכזית. סתם, יש לי עכשיו שינה, לא שומעת את זה.
בכל מקרה, תראה, אני מאוד מחובר לנגב.
אתה לא יליד מצפה רמון, אני זוכר מה, אתה מהצפון בכלל.
אנחנו במקור מנתניה, איפשהו שהייתי בן 20, המשפחה שלי מחליטה לעשות ציונות, ואנחנו אוספים את עצמנו, ועוברים למצפה רמון כולנו.
בגיל 20 זה גיל שעוזבים את הבית.
כן, אז אני הייתי עוד בצבא, לא יכולתי לעזוב את הבית. עברתי עם הבית, הבית עובר למצפה רמון, כל המשפחה עוברת למצפה רמון. אני והאחים שלי...
איזה הבדל, נתניה מצפה רמון.
כן, אומרים ששינוי משיקגו לטקסס זה שינוי טוב. ועברנו לשם, ואימא שלי הייתה מורה בבית ספר, מורה לספרות, ואבא שלי עבד מהנדס ועדה. וככה גרנו שם הרבה שנים. ושגדלתי, רציתי להיות אדריכל כמו אבא, אז הוא אמר לי, עזוב אותך שטויות, לך תהיה שמי. אז ככה נהייתי שמי מקרקעין.
כן, לא, אבל אתה בכלל התחלת בתחום עריכת דין של מיסוי מקרקעין ברשויות המיסים, נכון?
לא, בהתחלה הייתי, כמו שדיברנו מקודם עם הבחור הצעיר, הפרח שמעות, אז הייתי הטרום מתמחה הראשון בישראל, אצל צביקל שפיגל, לפני 20 שנה, ב-2004. 2004, 2005, 2006, היו השנים. כן, ושם הייתי טרום מתמחה, למדתי בטכניון, שמות זה אחרי תואר, היה לי תואר ראשון בגיאוגרפיה ומערכות מידע, ואז הלכתי ללמוד את זה. והמשכתי, התקבלתי לרשות המיסים, הייתי שם 8 שנים, עשיתי מגוון רחב של תפקידים, עשיתי המון החלטות.
רשות המיסים. כשאני שומע רשות המיסים, אני מתחיל לגמגם. זה משהו שמפחיד את כולם. מה עושה שמאי ברשות המיסים? אני מכיר, אתה יודע, יש לי רואה חשבון, דואג, אבל בוא תן לנו את ה...
בוא נתחיל מדברים שהם יותר רלוונטיים לציבור. אתם מכירים מס רכוש?
מכירים, עכשיו מכירים אחת.
מס רכוש מכירים, שנותנים פיצויים. אז אני הייתי שמאי של מס רכוש, כשהיה את עופרת יצוקה, שהיה עוד מבצעים, וקיבלתי אפילו פרס מה... שר האוצר על זה, על העבודה שלי.
איזה פרס, זה העבודה שלך, מה זה? כמו שאני אתן פרס לחדרנית שהיא סדרת המיטה יפה.
אוקיי, יפה, זו שאלה יפה. אז נגיד יש לך איש, הוא איש ניקיון, אבל עובד בבית חולים. אז אתה רוצה שאם הוא עובד בבית חולים, אם מישהו צורח, הוא יגיד לאחות ש...
הוא יגדיל, שיגדיל ראש.
שיגדיל ראש. אז ככה קרה גם במקרה של מס רכוש, נגיד, אתה הולך ברחוב, פתאום אתה רואה טיל, נכנס לדירה, מפוצץ אותה. אתה רוצה שהאיש מס רכוש ירוץ פנימה ויחלץ את הבן אדם. זה מה שקרה לי. אני עברתי ברחוב באשדוד, וטיל פגע בחלון ליד בית, ואני רצתי פנימה, ועזרתי לבן אדם, וחילצתי אותו על הדרך.
שמאי סופרמן, זה לא היית רק שמאי, נתת גם...
לא, אבל זה לא היה ספציפית על המקרה הזה, זה היה המקרה הכללי, שתמיד הייתי נרתם, ואני מרגיש שייכות, ואני חושב שהעבודה שעושים העובדים של מס רכוש, היא עבודת קודש, והיא מאוד קשה, מאוד מאוד קשה.
אתם, אנשי מס רכוש, למעשה מגיעים ממש בדקות, בשעות, ביממה הראשונה, שעוד יש ריח של אבק שריפה.
אתה לפעמים, אני יכול להגיד לך שעכשיו אני עובד כשמאי חיצוני בשביל מס רכוש. ואני יכול להגיד לך שבתחילת המלחמה היינו הולכים לדירות שהיה בהם לפני שנייה גופות. כאילו, זה לא מלבב. זה לא חוויה מרנינה. לעבור באזור שטילים היו. עכשיו, לפעמים אתה, בן אדם מצפה לסוג מסוים של פיצוי, ומה לעשות? דווקא אצלו, הוא היה לו לא חוקי החדר. לא יכול לפצות אותו על משהו לא חוקי. המדינה לא מודדת עבריינות, אתה בבעיה. לא נעים. צריך להתמודד. צריך להתמודד עם הרבה קהל. בשוטף שהייתי, הייתי מפקח שומת מקרקעין, מפקח חוליית מושבים, עוזר שמיים מחוזי, ורכז שומת מקרקעין. בשלוש מחוזות, זה אומר שהכרתי כמה ערים בארץ ברמה מאוד גבוהה.
שאנחנו לוקחים את מס הרכוש והשמאות שלהם, זה למעשה כל עסקאות הנדלן שקיימות. אנחנו לא מדברים על רכישת קנייה יד שנייה, אלא כל ההיטלים והדברים האלה, נכון?
לא.
אז תן לי...
אז רגע, רק שנייה, בוא נעשה סדר. מס רכוש זה אנשים שנותנים פיצוי, מתוקף חוק מס רכוש סעיף 35.
ביטוח כזה.
נזק ישיר זה ביטוח על נזקי מלחמה.
אוקיי.
או נזקי טרור. אם יש נזק כזה שהוא נזק ישיר, העובדים של מס רכוש יחד עם שמי חיצוני, השמי חיצוני עושה חוות דעת שמי, למה שצריך תקן, מה שצריך לעשות, והמנהל, מנהל מס רכוש, מאשר את זה שזה גם מנהל רשות המיסים בהיררכיה. בשוטף, הייתי מפקח שומת מקרקעין. מה זה מפקח שומת מקרקעין? כל עסקת נדלן מדווחת לרשות המיסים, הייתי בוחן את נכונות העסקה, את נכונות המס, והייתי מאשר אותה עכשיו.
הצהרת הצדדים שחותמים...
הצהרת הצדדים על המשך. אתה מכיר את המשך מהמדרגות של המשכנתא. אני הייתי מכיר את המשך מהמדרגות של המס.
כן, לא, אבל אתה... לא,
גם מס רכישה, גם מס שבח.
יפה, שהזוג שקונה חותם על חוזה רכישה, חותמים על הצהרת הצדדים, שם רושמים כמה כסף עשתה העסקה, אם זו דירה יחידה, זה...
אם זו דירה יחידה, כמה מימון...
עד 75%. אבל...
ואם זו דירת חילוף?
70.
ואם זה לא?
ואם זה 50, עד 50.
אז ככה גם במס רכישה. במס רכישה, אם זו דירה יחידה, אז זה 0 עד... כמעט 2 מיליון שקל,
נכון.
וזה 8% אם זה דירה שנייה, ואם אני אומר שזה חליפי, אז יש לי שנה וחצי להוכיח.
אבל רגע, יש מישהו שלמעשה מקבל את המשך אליו, שאומר, רגע, יש כאן עסקה ששילמו עליה 3.5 מיליון שקלים, אבל אני מכיר את האזור ואת השכונה, ואין סיכוי שדירה כזאת עולה 3.5 מיליון שקלים.
זה מה שהייתי עושה. זה מזהה. היה העבודה שלי. זה לא מגיע יותר בדף, זה מגיע בצורה ממוחשבת היום.
כן, לא, בכוונה.
אבל אני... הוא בודק אצלו במחשב, הוא מכיר את השכונה טוב טוב, ואם הוא רואה שיש פער ניכר, אז מה שהוא עושה, הוא הופך את הנטל הראייתי, ומי שצריך להוכיח שהשווי היה נכון, זה הצדדים לעסקה.
הוא אומר לצדדים, אומר שמו, נראה,
אומר
לי,
נראה לי לא סביר. זוכר את עילת הסבירות?
בדיוק, לא סביר.
שמע, זה לא סביר. ישראל לא, 30% הנחה אתה לא קיבלת.
בדיוק, בדיוק.
30% מעל השוק לא קיבלת. אין, משהו פה...
לכן, דרך אגב...
תוכיח לי.
סתם דוגמה, בעסקה בתוך משפחה, הרבה פעמים, המשפחה בא ואומרת, אוקיי, אני אמכור את הדירה במקום ב3 מיליון שקלים, ב2 מיליון שקלים. נחסוך מיסים, וזה כי אני בתור האבא רוצה לתת כאילו 1 מיליון שקלים. אבל זה לא נכון הדבר לעשות. זה נכון לעשות את העסקה כ3 מיליון שקלים. ואולי בתמורה רק 2 מיליון שקלים, כאילו 1 מיליון שקלים אתם נתתם כמתנה, ואז צריכים להכניס את זה גם כן איפשהו במיסוי, שזה...
אני אבל... יכול להגיד לך כזה דבר. הכלל בחוק מיסוי מקרקעין הוא שווי שוק. כמה שהנכס שווה, זה מה שקובעים את השווי. החריג הוא שהוא בכתב, בהיעדר יחסים מיוחדים, משפחה זה יחסים מיוחדים, שהמנהל שוכנע שזה היה בתום לב. אז אם המנהל לא מקבל ידיעות מרחיבות, שזה מילה יפה להלשנות, ואין קרובי משפחה, כן, ידיעות מרחיבות.
אם אין לו מודיעין, טוב.
יש לו מודיעין, יש למנהל מודיעין.
אז לא, הכל ידוע, הכל מובן, אנחנו מכירים עסקאות שאנשים שילמו גם במזומן 300-400 אלף שקלים.
אז התמורה
הכתובה היא התמורה שנקבעת. בתקופה שעוד הסתובב כאן הרבה מזומן, אנשים כאן גם שאומרו, טוב, בואו לא נדווח על 300 אלף שקל מתוך העסקה, ונחסוך מס רכישה או מה שזה לא יהיה, ואנשים עשו את זה. ואז זה באמת פתאום אתה רואה פערים. אבל זה שורה תחתונה בא ואומר, חבר'ה, תתנהגו כמו שצריך, מי שצריך שלם מיסים, אין ברירה, צריכים לשלם מיסים במדינה הזאת, חלק מהדלק של האוויר שאנחנו נושמים במדינה הזאת. ואם תעשו פולישטיקים, כנראה שמישהו בסוף זה יתגלה, אין מה לעשות.
בסוף תסבגו על זה, כן.
בדיוק, אוקיי. סיימת, כמה זמן עבדת שם ברשות המיסים?
כמעט 8 שנים.
ואז אתה יוצא לדרך עצמאית?
אז אני הולך לעשות סטאז' בעריכת דין בטקסס וונרד ליגל אצל אמיר אורגד, ואני עוסק במיסוי נדלן בעיקר.
רגע, למדת משפטים?
תוך כדי תנועה, אני יום אחד מתקשר אליי המנהל של המשרד, אומר לי, מזל טוב, אמרתי לו, מה קרה? אז הוא אומר לי, קיבלת את כל העררים של המשרד. ואתה יודע מה? היעד שלך עד סוף השנה, יש רק חצי מהם. תתמודד. אז למדתי משפטים תוך כדי תנועה, ובאמת הצלחתי, וככה גם התקדמתי מהתפקיד הזה של עוזר שמיים מחרוזי, שזה סוג של בן אדם שמכין את התיקים לבתי משפט. באנגליה יש ליטיגייטר ובריסטר, אז העוזר של השמיים המחוזי הוא בדרך כלל מכין את התיקים לבית משפט. כל תיק, הוא קורא את כל התיק, מסכם את הטעני הצדדים, הוא סכם אם לסגור בפשרה או לא לסגור בפשרה, איפה הולכים להכרעה, איפה נושא רוחבי, איפה זה. וככה סגרתי 220 תיקים במיסוי מקרקעין רחובות.
וואו.
וגם למדתי משפטים על הדרך. כי לא ידעתי משפטים, הייתי שמאי. באתי מצביקה שפיגל, הייתי רק אחרי תרום התמחות. עשיתי התמחות בשמאות תוך כדי תנועה. אז פתאום מקבל את כל העררים האלה, הארגז של העררים נופל עליך מהשמיים.
אתה לא משעמם לך בחיים, נכון?
לא, אני נהנה מהחיים.
ואז אתה פותח את המשרד שלך.
מה שקרה, בא אליי, זה התחיל מהנושא האקדמי. הגיעו סטודנטים פרחי שמאות ואמרו, תשמע, אנחנו לא מצליחים לעבור את המבחן של מיסוי מקרקעין ומיסים אחרים. ואנחנו שמענו שאתה השמאי שיודע מיסוי נדלן הכי טוב. תלמד אותנו. והתחלתי עם 2, פתאום היה 10, פתאום היה 20, פתאום הגיע איזה אחד ואמר, אתה יודע מה? אני רוצה סטאז' אצלך, רק אצלך. חיים, נורמה טוב, שמאי מקרקעין היום. אמרתי, טוב. ככה פתחתי את המשרד, לא התכוונתי לפתוח את המשרד.
ומצאת את עצמך, יושב איתם בחברותה, נותן להם, מלמד אותם.
מלמד אותם, אחר כך זה היה כבר בשכר, ואחר כך התחלתי ללמד, לימדתי 10 שנים, מיסוי מקרקעין ומיסים אחרים, עד שאחוזי המעבר שלי היו 100.
ובמקביל עסקת בשמאות?
במקביל עסקתי במיסוי נדלן בעיקר, וב-2016-17, בערך אני מתחיל להיכנס לתחום של השמאות, מאוד חזק, גם קיבלתי עוד טלפון, תגיע לשיחה, הגעתי ל-IBI, נכנס לחדר, שם 60 איש, כל אחד שואל 3 שאלות, אחרי 180 שאלות נהייתי הבקר של קרן קולטי, כי עניתי את כל התשובות, אז זה ככה, נכנסתי לתחום של השמאות מקרקעין מבוססת נדלן. לפני כן בא עם חיים נורמטוב, שהוא היה המתמחה הראשון שלי, אז איתו עשינו בעיקר תיקים לבתי משפט. היינו עושים תיקים שמיים מומחה לבתי משפט.
והיום התחום שלך הוא מאוד מגוון, גם לטובת נדלן וגם לבתי משפט מן הסתם, וגם לשמויות פרטיות,
כן.
וגם לבנקים.
נכון.
ואתה מטפל בכל הארץ.
נכון, עכשיו מהחרמון עד אלת. תיק מאוד מעניין שהיה לנו ממש קצת 3 חודשים אחרי המלחמה, היה לנו תיק אפילו ברג'ה.
רג'ה.
אתה מכיר את רג'ה?
אני יודע בהחלט.
רג'ה הוא כפר
שחצי, חצי, כן, כן.
חצי ממנו בארץ, חצי ממנו בלבנון, ולפי החלטת אום 1701, החצי צריך לחזור ללבנון. אז אנחנו הכנו להם שווי שוק לדירות שצריכות לחזור ללבנון, כי אתה יודע כמה שווה דירה ברג'ה?
כמה?
אם היא בארץ שווה מיליון שקל, כמה היא שווה בלבנון?
חצי שקל.
20 שקל.
אבל איך אתה מגיע לשווי בלבנון?
יש דרכים. קודם כל, אני לא מגיע לשווי בלבנון. אני, הסמכות שלי היא בארץ. אם אני רוצה לעשות שמאויות בחול, ואני עושה שמאויות בחול, ואני מלווה משקיעים בחול, בין אם זה דובאי, רומניה, אנגליה, קפריסין, לאחרונה היה יוון, אז אני או משתמש בשירותים של שמאי מקומי, ועושה עליו בקרה של תקן 14, או שאני עושה נייר עמדה. אני לא עושה שמאות של מדינה אחרת. הסמכות של השמאי היא שייכת לאזור יותר
פרלית. אתה צריך להכיר את השפה ולהכיר את הדברים. אז אנגלית אתה יודע מצוין, אבל לא יודע אם אתה יודע יוונית או רומנית, אבל אתה צריך להכיר מה קורה. שמע, בארץ אתה נשמע לי אחד שמכיר כל אבן פה.
קודם כל, חלק מהתהליך של הרחבת הידע הוא לקחת אותו לאזורי קיצון. אז מעבר לזה שעשיתי את המסע ומתן שהכניס את לשכת השמיים ללשכת השמיים הבינלאומית, מעבר לזה שאנחנו חברים ב-IVSC, שהיא איגוד השמיים הבינלאומי, והכללים הם אחידים, הכללים של איך את עושה הערכות. ללמוד שווקים אחרים פותח את הראש. למשל, שהייתי בשיחות בדובאי, שהיה שיחות עם דובאי, שעשינו את הסכמי אברהם, עשינו, זה אומר, אני לא עשיתי את ההסכמים מבחינה מדינית, אבל הייתי הנציג של לשכת השמיים, שהלך לדבר עם הנציג של הלשכה של, של, של דובאי. לא פגשתי את הנציג של אבו דאבי, אבל כן של דובאי. ואז אתה רואה שנדלן פועל אחרת באזורים אחרים. והיה אזורים של depreciation. מה זה depreciation? אובדן ערך. בדובאי, עד המלחמה עם אוקראינה, היה כל הזמן depreciation. זאת אומרת, אתה קונה דירה, היא לא עולה בערך שלה לאורך זמן כמו בישראל, היא מאבדת ערך לאורך זמן. אתה אמנם נהנה מהסחירות, אבל נכס הבסיס יורד, כמו רכב. אז אתה לומד עוד דברים. ושהייתי ברומניה...
אז זה בא לקנות דירה בדובאי, אם אתה... מה? המחיר שלה יורד.
זה לא בעיה. הם קוראים לזה small ticket. זה ככה היה, עד לפני 3 שנים, טוב, זה היה המציאות.
אבל זאת עוד משפט, למה לקנות אוטו אם המחיר שלו יורד?
נכון. עכשיו, גם נגיד שהלכתי לרומניה, והייתי צריך לבדוק פנטאוס. אז נכון, אני לא יודע רומנית, אבל אני מבין נדלן. ואני מבין שאומרים לי, שאם אתה קונה את הפנטאוס, אני רואה שיש פער במחירים של הפנטאוסים לדירה מתחת. ואני לא מבין למה זה נמוך. אז אני הולך ואני שואל ואני חוקר. ומה מסתבר? שהגג... צריך איזשהו סוג של מכסה כזה, איזה כיפת ברזל, שאם לא השלג שובר אותו. ועל הדירה הזאת לא היה את הגג הזה. אז אני יודע לבדוק. השמאי כבלש, הוא אוסף נתונים, ורק אחר כך הוא מקבל החלטות. דיברת על זה שאני ממצפה רמון. האזור שלי במשרד הוא ממצפה רמון דרומה. אני אוהב את הערבה, אני אוהב את אילת. אני שמאי על הקרקע באזורים האלה. אם מישהו רוצה לפגוש אותי בשומה, שם זה האזורים שלי.
כלומר, אם אני אזמין אותך לשומה בנתניה, אתה תשלח את אחד...
אביב, ה... את אביב.
את אביב.
אביב אבל יעקבי.
אבל כנראה שבאזור דימונה, או באזורים הדרומיים, אתה תבוא פיזית.
אני אבוא פיזית. אני לדימונה לא, אבל לערבה אני בטח יבוא. אני אוהב ללכת לערבה, אני אוהב ללכת לחצבה.
לנסוע.
אני אוהב לנסוע, אני אוהב לבקר את אמא שלי שגרה במצפה רמון לכבד הורים, ואני אוהב להעריך נכסים מגוונים גם. תראה, זה נוף מאוד שונה. זה גם חוזר, מחביר אותי לקרקע, זה אזורים יותר קשים. יש פחות נתונים, זה יותר מעניין, זה יותר מאתגר אותי.
זה חקר, זה למעשה אתה סוג של היסטוריון.
כן, בהחלט כן.
היסטוריון נדלני.
היסטוריון נדלני, שמאות זה היסטוריון נדלני.
זה מדהים, כי אני מארח כאן הרבה שמאים, וכל פעם אנחנו מגלים שאתה יודע, האזרח הרגיל שמתעסק בנדלן, כולנו הרי נדלניסטים.
מדינה של נדלניסטים.
אנחנו מדינה של נדלנים, מדינת הנדלן. וכולנו, כשאנחנו שומעים שמי, המשפט הראשון שאומרים לי בדרך כלל בתור יועץ משכנתאות, כן, הוא יוריד לי 10%, הוא של הבנק. אבל אנשים לא מבינים שהתפקיד של השמי נכון, לתת את הערכת הנכס, כי הוא שמי, הוא נותן את הערכה, זה התפקיד שלו. אבל התפקיד שלו הוא כל כך הרבה מעבר.
ממש. קודם כל זה בכלל... 10% זה בשוליים של השוליים של ההחלטה. הדבר הכי חשוב לכל גורם מממן, לרבות הבנק, זה החיבור של השלוש. זה הזיהוי הפיזי של הנכס, שהוא תואם למסמך הקנייני מסוג או תסריט מחר, שהוא מחובר לחוזה ואו נסח טאבו שרשום השם של הלקוח, שמזהה את הבן אדם עם התעודת זהות. החיבור הזה, הלינקג' הזה, אם הוא נשבר, אין מינום, אין מימון. מכיר, אין זיהו אחד חד ערכי? מה זה אין זיהו אחד חד ערכי? אני לא יודע אם זה הדירה הזאת או הדירה השכנה.
יפה, אבל אם אני הלכתי והוצאתי מרשות המקרקעין את התסריט בית משותף ב-35 שקלים או 37, אני לא זוכר את המחיר של זה, וזיהיתי את הדירה שלי לפי הטאבו, רשום שם מספר ג' כחול ג', וראיתי, אז הכל בסדר, מה אני צריך את השמי? סליחה שאני...
מהמם, אבל אם אתה רוצה מימון, מי יבדוק את זה?
שהפקידה בבנק תסתכל על זה.
מה אתה חושב שאנחנו... הבנקים, הם יודעים מה שהם יודעים. מה הם יודעים? כסף. הם לא רוצים להתעסק בנדלן. אם הם היו רוצים להתעסק לנדלן, הם היו פותחים חברות נדלן משלהם, דרך אגב, בעבר פתחו. בנק דיסקונט פתח חברה, יש בנקים שהחזיקו חברות נדלן.
יש להם היום חברות ביטוח, זה יותר כסף. עושים שכנראה שם יותר כסף.
בסדר גמור, אני רק אומר שיש הבדל בין לבקר עבודה של שמי לבין לעשות עבודה של שמי. צריך שבסופו של יום השמי ילך לנכס, יראה את הנכס, יראה אותו, יזהה אותו עד לרמה של הפרסונה. ואם יש שם סוחר, שיהיה חיבור של חוזה סחירות לזה. היום פנה אליי איזה ראש קרן, והוא אמר לי, יש לך עוד תמונות של הנכס? בטח יש לי עוד תמונות, כי אני ביקרתי. זה, הוא מייצר ידע שהוא ראשוני. אי אפשר שיהיה שומות שהן מבוססות על תמונות. הן צריכות להיות מבוססות על ביקור של בן אדם פיזי בשטח. בן אדם רואה דברים שאחרים לא רואים. הוא יכול להריח, למשל. הוא יכול להריח אם יש דליפת גז. הוא יכול להריח תחב. הוא יכול לזהות כל מיני דברים שאתה לא בטוח תזהה. יכול להיות שאתה תזהה את הדירה. יכול להיות שאתה יש לך, דרך אגב, לא לכולם יש חוש התמצאות או חוש גרפי. לא לכל האנשים. אז מה, לא יהיה להם דירות?
כן.
אבל גם מעבר לזה, יש המון המון כלים שמתחדדים כשאתה נהיה שמי. השמי, יש לו את אותם כלים שיש ליזם נדלן. ההבדל בין שניהם זה שהיזם מסתכל על מה שיש ואומר, איפה אין דברים שאני יכול להוסיף עם הארגז כלים שלי. והשמי מסתכל על מה שיש, אומר, כמה זה שווה במחר. כמה זה שווה אם יצטרכו לממש את זה. המבט הוא הפוך.
וזה אתם עושים אחרי שאתם כל היום קוראים, לומדים, מסתובבים, וכמו שאמרת לבן של ריקו, נמצאים בארכיבים השונים. כי לדעת האם הדירה ביד אליהו שווה 2.5 מיליון שקלים או 2.2, זה לא מביקור אחד. זה לא רק מלהיכנס לאתר רשות המיסים חד פעמי. אתם כל היום צריכים להיות אצבע על הדופק.
לגמרי. וגם אתה צריך להבין שככל שאתה משתפר בזה, היכולת מחת שלך נהיית יותר טובה. זה כמו להחזיק מחת.
לא, אבל אני סליחה שאני, יסלחו לי כל השמיים.
בבקשה. מקווה שיסלחו לך.
אני מקווה, ואם לא, זה בעיה שלהם. לא שלי. מרבית השמיים שאנחנו בתור יועצי המשכנתאות עובדים איתם, פשוט זה מאוד מעדד לי כאן במה שאתה אומר שאתה באזור דימון, הערבה ומצפה רמון אלת. מרבית השמיים שאנחנו עובדים איתם, שמגיעים לבנק, יש שמיים שעובדים עם בנקים, מרבית הבנקים שולחים עם אישור עקרוני, ויש שם הפניה לשמאות, ואז יש רשימה של 15, 16, 17 שמיים שעובדים בכל בנק. ואז אתה אומר ללקוח, בוא תדבר עם אחד השמיים. אני פחות אוהב להמליץ פר שמי, מניסיון שבסוף זה לא מגיע וזה, תבדוק נושא של זמינות, תוך כמה זמן הוא מגיע לבקר, תבדוק תוך כמה זמן הוא, אתה מקבל את השומת מס בחזרה, את השומת שמאות.
שומת מקרקעין.
מקרקעין, סליחה שלו, בחזרה. בחזרה, יצא לי בחזרה. וסבבה. ואז מסתבר שיש שם שמיים עם שמות טובים, שהם, אני קורא להם הקוסם הרצוץ. אתה יודע, בקוסם הרצוץ אתה לא יודע איך נראה הקוסם. הוא כזה, הוא כזה, שום פסל כזה גדול. ואז מגיע אותו פרח שמאות, בלי להעליב אף פרח שמאות, עושה את הביקור שלו, והשמאי הגדול שחותם, מסתכל, חותם, ואני חייב להגיד לך שאני נתקלתי ב... בשמאות שהשמאי פישל שם בענק. בענק, ברמה בצמוד קרקע, שהוא פישל, ואז הגיעה העירייה אחרי שהם עשו זוג שהתגרש, עשו שמאות, והגיעה העירייה, שמבקשים אישור עירייה בשביל העברת זכויות, מגיע בדרך כלל פקח בצמודי קרקע, וזיהה שיש שם מטבח בקו אפס, חריגת בנייה, ורשם למערת עזרה בטאבו. שמאי מוכר, שעובד עם כל הבנקים. עכשיו, זה לא השמאי הזה ביקר, 1,000,000%. מי שביקר זה אותו פרח שלו. ואתה כן עושה את זה בשטח.
אני אוהב להיות מחובר.
למה? בוא נה, נסיעה למצפה רמון, אתה יושב במרכז, נכון?
כן. יש לנו 3 סניפים. קודם כל יש לי סניף במצפה רמון, בנחל ורדית 26. ששם אני נמצא, אם אני צריך, ויש לנו עוד סניף בז'בוטינסקי 35 רמת גן, וסניף בנצרת בצפון. והסניף במצפה רמון, לצערי, אין לנו פרח שמאות שם, אז אין פרח שמאות שיש שם קבוע, וזה האזור שאני הכי אוהב, ואני אוהב להיות מחובר לקרקע. עכשיו, לגבי הסיפור שסיפרת, אוקיי, אז הפרח שמאות, אנחנו צוחקים על זה שזה פרח שמאות, אבל זה כמו לא פרח, לא פרח טייס. זה כמו מישהו שהוא, יש לו יכולות של טייס, אבל משולב עם לימודים של רופא. כי מה זה אומר להיות שמיים מקרקעין? שמיים מקרקעין הוא דוקטור במקרקעין. הוא דוקטור. הוא דוקטור. אם לא, כל היזמי נדלן היו מנקניקים את כל המדינה, אם לא היה שמיים מקרקעין. השמיים מקרקעין זה הדבר היחידי שנותן להם קונטרה. יש עוד גוף של אנשים מקצועיים עם ידע שיכולים לתת משוב חוזר לכל מיני מצבים. לכל מיני מצבים מורכבים.
אתם יד ימינו של היזם.
יד ימינו של היזם, אבל אנחנו גם יד ימינו של הדיירים בפרויקט של הפינוי-בינוי. אנחנו גם עוזרים להם. אנחנו יודעים להיות בשני הצדדים, כי אנחנו אנשי מקצוע. אנחנו הפכנו את הנדלן למקצוע. לא אנחנו הפכנו את זה, דרך אגב. זה התחיל באנגליה, ב-RICS, לפני 150 שנה. אנחנו אימצנו את השמאות לארץ ואת הטכניקות האלה ממש מהקמת המדינה. ויש לשכת שמאים ומועצת שמאים בחקיקה שהיא תחת גוף של משרד המשפטים. ונכון, הבחינות הן קשות, והפרחי שמאות האלה זה אנשים שלקח להם 20 ומשהו שנה להגיע להיות פרח שמאות. עכשיו, היה לי גם שיחות לא נעימות עם פרחי שמאות. היה לי פרחת שמאות שבמלחמה לא רצתה לעבוד. אמרתי לה, נשמה, אנחנו במלחמה. בשביל מה למדת 20 שנה? 20 שנה למדת. כדי שאת תוכלי לכתוב דוח, ולבן אדם לפני החורף יהיה חלון. היא אמרה לי, לא, זה לא שמאות, זה שמאות אלמנטרי. אמרתי, תקשיבי לי, זה צו השעה. אנחנו עוזרים פה לאזרחים. אנחנו צריכים לתת מעצמנו.
כי אם לא תהיה את השמאות,
אף אחד לא יחתום ואף אחד לא יעביר את הכסף. זה פשוט יוצר דמות שהיא ניטרלית, שהיא מקצועית, שאפשר... ודרך אגב, אותו שמאי שהוא, הפרח שמות שלו טעה, והוא חתם על השומה, הוא אחראי על השומה הזאת. הוא לא יכול להתנער את זה.
לא, אז מה שאני רוצה להגיד,
אני אומר... accountability. אני אחראי לכל פעולה ותוצאה ומעשה שהעובדים שלי עשו, בין אם ידעתי ובין אם לא ידעתי. ואני יכול להגיד לך את זה.
אפשר לצטט אותך, לשלוח אותך לראש הממשלה.
אתה יכול לשלוח אותי לאיפה שאתה רוצה.
שראש הממשלה, שיש ככל נגופים.
אני לא ראש הממשלה, אני ראש המשרד שלי. בסוף זה הראש שלי.
ברור, אבל אני בא ואומר כזה דבר. אם בסוף, במרבית המקרים של השמאויות בנק, בכוונה אני אומר, כי הבנק בשלם...
שמאות בנק המקוצרת.
המקוצרת, זה 1,200 שקלים, במקרה הטוב, 700 שקלים, לא יודע כמה. ובמקרה הזה אנחנו מגיעים למצב ששולחים פרחי שמאות או סטאג'רים או מה שזה לא יהיה. אז למה שלא לפתוח את זה לכל השמאים, לכל הבתי ספר לשמאות?
אני בעד.
אתה יודע, זה מרתיח לפעמים.
אני יכול להגיד לך כזה דבר. יש אלמנט של שליטה בנושא הזה. הבנקים, בעיקר הבנקים הגדולים, רוצים לדעת שהשמאים שלהם לא קנו אותם. בוא נפתח את זה. היו מקרים בעבר של זיופים של שומות. ואם אין לבנק קשר עם השמאי, חוזית, הוא לא יכול לפנות אליו ולהגיד לו, זה השומה שלך או שזה מזויף? ואני יודע על מקרים...
בעברית כסתח, הבנק רוצה כסתח כלשהו.
הוא רוצה גם כסתח, אבל הוא רוצה גם מנגנון בקרה. הוא רוצה לדעת שיכול להתקשר, הוא רוצה לדעת שיש מישהו שאחראי, הוא רוצה לדעת מי זה, הוא רוצה לדעת איפה זה, וזה לגיטימי. היה מקרה בבנק, אחד הבנקים הירוקים, שהשמי של הבנק פנה לשמי, והשמי אמר, זה לא השומה שלי. מסתבר שהלקוח זייף את השומה שלו והגיש אותה לבנק. אז היום אנחנו, למשל במשרד שלי, אנחנו עובדים עם מערכת של קומסיין, בעקבות זיופים שקרו גם במשרד שלי. גם במשרד שלי היו זיופים, ואנחנו עברנו למערכת קומסיין, ועל כל תיק ותיק, אם אין חתימה של מערכת קומסיין, זה לא המשרד שלנו הוציא. אני חותם ליד השם שלי במערכת קומסיין, אפשר ב-PDF לראות מתי חתמתי, באיזה מועד אישרתי את השומה. אתמול בלילה, בשעה 9 בלילה, אישרתי שומות. ואני שולח תיקונים חזרה לפרח שמאות, או לשמאית, או לשמאי. למי שזה לא יהיה, אני ממשב אותם. כי מה לעשות? את הספשייל סוס של שמאות של 85,000 שומות, זה אני עשיתי.
לא, כי בסוף גם אתה, כמו שאתה אמרת, אתה חותם על זה. וברגע שאתה שמת חתימה, זה עניין שלך. אתה חתמת על המסמך, זה לא משנה אם זה כתוב או לא כתוב.
אותו פרח שמאות הוא השוליה של הקוסם ארץ סוס.
אני, סתכל, אני לא יודע אם שמת לב מה השעה.
לא מרגיש שעות, אני נהנה.
כן, אני רוצה לדבר איתך על איזשהו נושא שאתה, אתה יודע, אתה אחד השמיים היותר צבעוניים, אני אומר. הצבעוניים, אתם טיק טוקים, אין הרבה שמיים כמוך, אין.
תודה, תודה.
אני לא חושב, וזה כיף, ואתה נותן המון תוכן. ואחד התכנים שלא מזמן העלית, זה הנושא של אדמות חקלאיות. קרקעות חקלאיות.
כן, זה סרטון 101 בטיק טוק, אנשים.
סרטון 101.
איתו שחם טיפס באנגלית.
בוא נדבר שנייה.
נושא מרתק. שוט, מה אתה רוצה לדעת?
וואו, אני, עולה לי עכשיו, וואו. הודעה שאני
קיבלתי,
הודעה שקיבלתי מחבר, רגע, אני לא אגיד איך קוראים לו, אבל הוא שלח לי את זה, איפה זה, פעם פעם פעם, רגע.
אני יכול להתחיל איזה פרומו לפני? התחום של השמי בקרקעות החקלאיות, ואו הקרקעות שאין להם טאבה שאפשר להוציא איתה מיתר, נמצא תחת תקן, איזה תקן?
19, לא, הנה, החברה
ממשלתית... 22.
הנה, קיבלתי. החברה הממשלתית, דירה להזכיר, מקדמת בנייה של 9,400 דירות בצפון כפר סבא, נרשמים לתוכנית צפויים לחסוך כ-1.4 מיליון שקלים. כמובן זה ממומן הדבר הזה, מתחה, תתתה, בואו במחירה שהחלה, קרקע למגורים נמכורות ב-3... 389,000 שקל, שעלות לפי דת, חוות דת חקלאית, 1,800,000.
אוקיי, אז אוקיי, בוא נעשה סדר. כל התחום הזה עבד ככה. בהתחלה, אנשים היו קונים דונמים של שטח חקלאי.
פרדסיה.
וזה יכול להיות גם בשביל התפוזים ברעננה. והיו לוקחים דונם, מחלקים אותו ל-10 חתיכות ומוכרים כל חתיכה. אני קונה את הלחם של הקרקע החקלאית בחצי מיליון שקל, ואני מוכר כל חתיכה ב-100,000 שקל, עשיתי סיבוב יפה. זה עבד על מנגנון של שיווק אגרסיבי מאוד. עם הזמן, המחוקק הבין שזה לא טוב, אז הוא הוציא את תקן 22. תקן 22 הוא תקן שנועד להראות את המערכת סיכונים של העסקה הזאת. עכשיו, במערכת סיכונים הזאת, השמי צריך לכתוב אם הוא חושב בכלל יש אפשרות שתוכנית שם תאושר.
או מתי היא תאושר.
או מתי תאושר, פחות מתייחס לאלמנט הזמן, אלא יותר לאלמנטים של כמה זה עולה. למה? כי יש הרבה רכיבים לאורך הדרך. אנחנו יודעים כמה שווה דירה. איפה המקום?
כפר סבא.
בכפר סבא אנחנו יודעים כמה שווה דירה. ואומרים לי 300,000. איך זה מתפרק לתשלומים? הרי כל שלב בתהליך יש לו תשלום. יש גם תשלום במימוש בהיטל השבחה שאני דיברתי עליו בסרטון. איך אני יודע שהקרקע הזאת שאני קונה אותה, היא לא קרקע של רמי, וברמי יש בחוזה סעיף שאם אני מפסיק לגדל פטריות ומתחיל לגדל מגדלים, זה סעיף 15, אז הקרקע חוזרת לרמי, אני צריך להחזיר לו את הקרקע. אני צריך לדעת לבדוק את הדברים האלה.
אני אגיד לך מה אני עונה לאנשים האלה. אני הייתי שיט. לקחו אותי חברת אדמה בזמנו, בוא תעזור לי שלקוחות יממנו משכנתה, ואני הבנתי אחרי פגישה וחצי שם שאני לא רוצה להכניס את הרגל שלי פנימה.
נכון, והם גם נעצרו בהמשך.
נכון, ואני מבין, ואני אומר כאלה, אם יש לך איש מחירות שמציע לך ב-400,000 שקל נכס של 1,800,000, למה הוא לא קונה את זה?
בוא אני אגיד לך משהו, אני הייתי בגישה הזאת, ובמשך המון המון שנים זה היה טבו. עד שקיבלתי ברשות המיסים בנתניה לחקור אזור של חוף התחלת. ואני יכול להגיד לך, שבמרוץ השנים, הערך של הקרקע הזאת עלה. למה? כי היה לה את התכונות הבסיסיות של קרקע חקלאית ששווה להשקעה. עכשיו אני אומר לך, זה יותר מסוכן מדירות. אם אין לך דירה, קודם כל תקנה דירה. אבל אם אתה הולך אחרי זה לקרקעות חקלאיות, תשתמש באיש מקצוע. ויש קרקעות חקלאיות שהן שוות. הן שוות.
אבל דרך אגב, מי שיכול ליהנות מהדבר הזה, יכול ליהנות מזה גם, אתה יודע, כנראה הנינים שלך. לא בהכרח שאתה תראה את, את, את הרווח בזמן הקרוב. אם בן אדם חושב, אתה יודע, הרבה אנשים נכנסים לנדלן ואומרים, אני עכשיו אעשה אקזיט. אני אקנה דירה בחיפה, 3-4 שנים, אני אמכור אותה ב-300-400 אלף שקל יותר, סבבה. אבל
בקרקע הפליפים, זה נקרא הפליפים,
פליפ. נכון, אבל בקרקע חקלאית זה לא קיים.
זה longer game, זה longer game, זה game של 7 עד 15 שנה.
80 שנה, אני ישבתי
80 אצל. 80 שנה זה אם אתה, אני... אם אתה old school מה שנקרא, אתה אספר... קונה 1,000 דונם.
אני אספר לך שאני, בחברה שעבדתי בשלויות משקטאות לפני כמעט 10-12 שנה, ביקשו מאיתנו ללוות קרקעות, לא משנה באיזה אזור במדינה, ואז אמרנו, אנחנו רוצים לחקור קצת העניין, שאנחנו רוצים לעודד האוזנר, אני לא יודע אם הוא עדיין חי השנה.
האושנר,
סליחה. כן. סוף, והוא סיפר לנו על
סבתא... עדיין חי, אני בדל לחיים אורקים.
כן, על סבתא שלו, שקנתה קרקע במדינת ישראל, שעלתה לארץ בשנות ה-20 של המאה הקודמת, לפני 100 שנה, ובקרקע היא קנתה מול גלילות. והיום הנכד שלו נהנה מהקרקע. מדברים כמעט על 100 שנה בבלו.
אתה מבין אבל שהתהליכים הם הרבה יותר זריזים היום ויותר ודאיים.
היום נכון, אבל תלוי גם
מאוד. וברגע שיש טבעת מרקמים על קרקע, היא אומרת מה הולך להיות. היום מוסדות התכנון אומרים מה הם מתכננים. אתה יכול ללכת לבדוק את זה. זה שונה מלפני 80 שנה שמוסדות התכנון עוד לא היו קיימים.
נכון, נכון. שמע, אני חייב להגיד לך, עידו שחם, שמיים מקרקעין, היה לי שיחה מרתקת, אני לא יודע. הזמן אף. אתה איש מעניין, צבעוני.
לא הגענו לפני 5 דקות?
אני אומר לך, הזמן אף, אתה חייב לבוא לפה עוד פעם, אני נתאם פעם
נוספת. שתזמין, אני בא.
זה כיף, כיף, אתה, יש לך המון יד, ונגענו חושב רק בקצה הקרחון במקרה שלך.
קצה הקרחון, אני רוצה להגיד המון בהצלחה, ותודה לכל החברים שלי במס רכוש, אני יודע שאתם עובדים קשה, אני יודע שאתם רצים בין הטילים, במיוחד לחבר'ה שנמצאים באקו, אוהב אתכם, ודש מידו שחם.
חמוד אתה. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא אחרי מגשימי החלומות גידי לוויתן, אחרינו ענבל רם, סקיני מינוס, 412 ימים בתוך המלחמה הארורה הזאת, מקווה ו-101 חטופות חטופים, ואני מקווה שהמספרים האלה ישתנו לטובה בהקדם. תודה רבה לשוקי ואוסנת כאן ברדיו סול, תודה לריקו בתחילת התוכנית, תודה רבה לך עידו שחם ולאמא שלך מקסימה,
תודה לך,
ואנחנו נהיה פה שבוע הבא, סוף שבוע נעים, בריאות ואושר.
בלילה במיטה מכוון את התנועה.